בוקר טוב, אנחנו ממשיכים, שורה תניא לעם, ליקוטי אמרים, פרק י"ט. בצור ירום, להצלחת כל כוחות הביטחון, לרפואת כל חולה עמך ישראל, הצלחת עם ישראל, הצלחת הקהילה היקרה בחד נס. טוב, אנחנו דיברנו על העניין של החוכמה, וממשיכים לדבר על העניין של החוכמה. ראינו שכתוב שהחוכמה תחייד בעליה, נכון? וראינו שהחוכמה, אם היא תחייד בעליה, אז החוכמה זה חיים. בוקר טוב. ומעבר לזה, ואם החוכמה היא חיים, אז מנגד יש לה גם את ההפך של חיים. אז אנחנו רואים פה כמה דברים. קודם כל, את העניין הזה של ביטול. שאמרנו חוכמה ונחנו מה, החוכמה מאין תימצא. אדם יכול לזכות לדבר הזה שנקרא חוכמה אך ורק אם הוא יהיה ביטול. אם הוא יהיה ביטול, 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 ביטול. כמה פעמים דיברנו על זה? ביטול, ענווה. קדוש ברוך הוא לא יכול להיות עם בן אדם שיש לו גרגיר של גאווה. אז אומר פה הרב, כי החוכמה תחייד בעליה. ואז הבאנו שהחוכמה נמצאת במוחין, החוכמה היא במוח, לכן צריך שאדם תהיה לו זכות, שהוא יהיה זך. הביא פה הרב, אמר פה, יהיה זך כמו הזכוכית שהיא ככה נקייה, שהיא שקופה, ככה המוח צריך להיות. ואז הביא פה על הרב עובד יוסף, עליו השלום, כמה היה יושב ולומד, איזה זכות, איזה מידות, איזה מוחין, איך אפשר לשבת וללמוד תורה בדרגה ברמה כזאת. מסתמה, חייב שאדם יהיה זך. אז אנחנו ממשיכים ככה. אומר פה הרב, ואינה מתלבשת בלבוש שק דקליפה שבלב, בחלל השמאלי בבחינת גלות ממש. רק שהיא בבחינת שאינה ברשעים ואינה פועלת פעולתה בהם, כל זמן שעסוקים בדעתם ובינתם בתאוות העולם. בוא נראה. אומר, ואינה, כלומר, העיקר שבחוכמה אינה מתלבשת בלבוש שק דקליפה שבלב, בחלל השמאלי, בבחינת גלות ממש. מה זאת אומרת? הרב רוצה להדגיש כאן, שלא יכולה להיות שום השפעה על הנפש האלוקית, אם האדם הוא לבוש שק. מה זה אומר? דהיינו, שהגשמיות שלו שולטת בו. כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ככה כתוב במגילת אסתר, נכון? שק מבטא דברים חיצוניים, דברים של צער. חכמי האמת למדו מפסוק זה שאדם שהוא עצוב אינו רשאי להתפלל במצב כזה, עד שיסיר העצבות מליבו. דיברנו על זה, עשרות פעמים דיברנו על כל הדברים האלה. אז אנחנו רואים פה שבלשון בעל התניה, ואינה מתלבשת בלבוש שק דקליפה שבלב בחלל השמאלי, בבחינת גלות ממש. הרב פה בעל התניה רוצה להגיד לך, תשמע, אי אפשר להיות מונח בגשמיות, אך ורק בגשמיות, ולדבוק בקדוש ברוך הוא. ההשפעה לנפש האלוקית היא חייבת לבוא ממקום שאדם יודע, מה שנקרא, להסיר את הבגדים הגשמיים שלו. צריך לדעת לשלב בין הגשם לבין הרוח. רק שהיא בבחינת שינה ברשעים. מה זאת אומרת? אדם שהוא ישן, כל הכוחות קיימים בו. הוא רק הלך לישון, נכון? אבל הכוחות עצמם הם קיימים בו. רק שהוא לא מרגיש בהם. וישנם אנשים שהם ישנים בהקיץ. זאת אומרת, יש אנשים שהם ישנים כשהם גם ערים. גם כשהם הולכים, גם כשהם עושים דברים, הם נקראים ישנים. למה? כמה פעמים מובא בליקוטי מוהר"ן שיש אנשים שמבלים את ימיהם בשינה, אף על פי שאוכלים ושותים ולומדים ומתפללים, הכל מתוך שינה. למה? הוא אומר, אין בהם מושג של התעוררות שמביאה אותם לידי חשבון מעשי, כיוון שאין להם שום קשר לאלוקות. הוא עושה הכל, אבל בחיי היומיום שלו הכל זה גשם, הכל זה גשמיות. איפה קדוש ברוך הוא? כלום. איפה? שום דבר.
אני כל... זה לדם טוב, אני לא מזיק לאף אחד.
כן, זה עוד משהו, אבל אתה יודע,
הם אומרים.
נכון, אבל בקטע הזה של אנשים מסוימים שהם חיים, קודם כל אנחנו, אתה יודע, דנים כל אחד לכף זכות. אבל בגדול, שרשעים בחיים קרויים מתים, זה מהעניין הזה שאדם שהוא לא קשור ביומיום שלו באלוקות וזה רק גשם גשם, אז יש שם הבעיה. ואינה פועלת פעולתה בהם, כמו אדם שישן באמצע השיעור. למרות שמבחינה פיזית הוא נמצא בשיעור, אבל מה שהוא שומע לא יכול לפעול עליו כלל. כל זמן שעסוקים בדעתם ובינתם בתאוות העולם, כשאדם עסוק בתאוות העולם הוא רדום, הוא יודע שכעת הוא עושה נגד השם, אבל הוא רדום, לא חלי ולא מרגיש. כי כל זמן שאדם מחובר לדבר אחד, הוא לא יכול להתחבר לשני. אם אתה מחובר לגשם, לגשמיות, אתה לא יכול להתחבר לרוחניות. צריך לדעת לאזן. היסוד הוא שמי שמחובר לגשמיות בכל כוחו ועודו ועדרו, יבין וישכיל שהקדוש ברוך הוא באותם ימים לא נמצא איתו. וסימן לדבר משיב הרוח הוא מוריד הגשם. מה זה משיב הרוח הוא מוריד הגשם? אם אתה רוצה לשוב לדרגה הרוחנית, תתנער ככל שאתה יכול מהגשמיות ומהשפת החומר. אין מה לעשות, צריך לדעת, כדי להרגיש את הרוח, אנחנו מדי פעם, יש לנו צומות, מה שגזרו כמובן. אדם, ברגע שהוא שבר את הגשמיות, שהוא מבטל אותה, הוא מתחיל להרגיש קצת את הרוח. אז ביומיום שלנו, אנחנו צריכים לדעת איזון, כמו שלמדנו, אכילה, שתייה, תשמיש, עניין, כל דבר... זה במידה, ברגע שאדם פורץ את הגבולות של המידה, הוא מאבד את זה. בגלל זה צריך את השילוב, את המיזוג הזה של גשם ושל רוח. אך כשבאים לידי ניסיון בדבר אמונה, שהיא למעלה מהדעת, הרי אנחנו אומרים לאדם, שאומר לך, תשמע, וואלה, לא יודע, לא מסתדר לי, אני... יש לי שאלות, יש לי פה, יש לי שם, קדוש ברוך הוא כן, קדוש ברוך הוא לא, כל מיני אנשים עם בלבולים. הרי אנחנו כבר יודעים שהאמונה היא נמצאת בכל אחד ואחד מישראל. אבל הקדוש ברוך הוא היא נמצאת בכל אחד מישראל. אממה, האמונה הזאת היא בהסתרה. האהבה הזאת היא בהסתרה. כי ראינו את זה, דיברנו על העניין של האסתר וכולי, בגלל עובי הקליפות וכל, ומעשים ודברים וכל מיני בחינות. הוא אומר את זה פה, מאיפה נמשך את האמונה? מהחוכמה. אדם שהוא יושב והוא לומד וכולי, והוא מתקשר בקדוש ברוך הוא, והוא מבין מאיפה הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את החוכמה, משתדל להבין, כן, את הדרגה הזאת, שזה הכל בחינה של עין, בחינה של צניעות, בחינה של ענווה, בחינה של ביטול, אז אחד כזה הוא מוליד כל הזמן בפנים אמונה. תראה, האנשים הכי פשוטים בעולם, הכי פשוטים בעולם, תלך לסבתות המרוקאיות. מה שאנחנו ראינו, כמובן שזה נמצא בכל חלקי עם ישראל. פשיטות, אין שכל, אין שכל. יש אמונה, למה? אומר פה הרב, גם באינגוויזיציה ובתקופה של הפרעות, אלה שהיו שחלטנים, אתה יודע, פרופסורים וכו', הם הראשונים שהלכו והמירו את הדת, כי הם עבדו על פי שכל, כך את פשוט העם, לא יודעים לקרוא, לא יודעים לכתוב, תראו אותם עם היד על המזוזה, הרבי דוד בן ברוך, הרבי דוד ומשה, אבא בסלי, הרבי יעקב, כל היום אמונה, למה? כי אין שכל, זרקו את השכל, זאת הנקודה, האמונה באה ממקום מאוד מאוד גבוה, מהעין, היא באה מהבחינה של העין, היא באה מהכוח של החוכמה האמונה, אומר פה ככה, אך כשבאים לידי ניסיון בדבר אמונה שהיא למעלה מהדעת ונגעה עד הנפש, עד לבחינת חוכמה שבה, שורש האמונה הוא כאמור בחוכמה. אזי, זאת אומרת, החוכמה נעורה משנתה ופועלת פעולתה. ואז מגיע הרגע שהאמונה מקבלת התעוררות, נעורה משנתה, ומתחילה לפעול פעולתה. מתי? בוא נראה. מתי האמונה הזאת נכנסת? הרב רוצה להסביר כעת, איך ייתכן שאדם שהוא לכאורה לא שומר תורה ומצוות, כשהוא מגיע לרגע של קידוש השם ומסירות נפש, כמו שהיה למשל באינקוויזיציה, שאנשים קפצו לתוך המשרפות, אפילו שהיו אנשים פשוטים. ויתרה מזאת, בספר בני שכר לרב צבי אלימלך מדינוב, שהיה בן אחייניתו של הנועם אלימלך, כותב שהיו גם חכמים שלא עמדו בניסיון, ומבאר שם שזה בגלל שאמונתם הייתה מבוססת על חקירות שכליות, ולא אמונה תמימה ופשוטה. לכן צריך תמימות ופשיטות. ומה שמחזיק את היהודי, גם בשעות קשות ביותר של סכנה וכיוצא בזה, היא רק אמונתו התמימה והפשוטה בקדוש ברוך הוא. איזה שכל! אמונה פשוטה תמימה. יש אנשים שעמדו מבחוץ, הם הסתכלו על זה, הם יגידו, תראה את זה, את הפרימיטיבי הזה, תראה את זה, זה תקסים פגנים, תראה את זה, הכל כזה עיוור, מה באמת אתה מאמין? מה, אתה מאמין שהים נפתח לשתיים? לא, אני לא מאמין שהוא נפתח לשתיים, אני מאמין שהוא נפתח לשתים עשרה. וכל שבט ושבט עבר בו. כל הזמן להגביר את האמונה, אתה תגיד לי לשתיים, אני אגיד לך לשתים עשרה. אני כל הזמן אגביר את האמונה, למה? כי אנחנו מאמינים בני מאמינים. וכמו שהחוכמה מעין היא תבוא מביטול, ממקום שאין לנו תפיסה, אין לנו כלום, אנחנו לא מבינים, גם האמונה מגיעה מהמקום הזה, מהעין הזה. והראיה לכך שאנשים שהיו רחוקים מתורה ומצוות, שהגיע הזמן למסור נפש, הם מסרו נפש. למה? כי זה הגיע מהעין, מהבחינה שאין לנו שם תפיסה. למשל, במלחמת עופרת יצוקה, לפני שנכנסו לקרב, אמר להם המפקד, שער השמיים, אנחנו לא נכנסים בלי קריאת שמה, אנחנו לא יודעים אם נצא מכאן חיים או לא, לכן בואו ונקרא קריאת שמה. כל החיילים שהיו שם, קרוב ל-500 חיילים, שמו את ידם על העיניים וקראו מעומק ליבם שמה ישראל, השם אלוקנו השם אחד. הרבה מן החיילים שהיו שם מעולם לא קראו קריאת שמה עד אותו רגע. מה קרה כאן? ברגע שהם הרגישו שהם הולכים למסור נפש, הם ידעו שייתכן שהם לא יצאו משם בחיים, שהרי כל האזור היה ממולכד ומלא בסכנות. אבל אז התעוררה בהם האמונה העצומה החבויה בליבו של כל יהודי באשר הוא. מי שרואה תמונה כזאת שכל הגדוד קורא קריאת שמע ולא מזדעזע, יש לו בעיה באמונה. הרי מדובר כאן בחיילים שחלקם הגדול רחוקים מאוד מתורה ומצוות, וכשהמפקד דיבר איתם שלא יודעים מה יקרה, כל אחד מהם קרא קריאת שמע, דברים כאלה מזעזעים את כל הרקיעים, בגלל האמונה הנפלאה שבערה בפנימיות לבבם של כל החיילים. אף אחד מהם לא ברח או עשה איזה הצגה שהוא לא יכול להיכנס למלחמה, אלא הם נכנסו לשדה הקרב מתוך מסירות נפש ואמונה גדולה, ובטחו בישועתו של הקדוש ברוך הוא. הם האמינו שהם שליחים של השם, ובלי האמונה הזו הם בוודאי לא היו עושים את זה. זה אחד הדברים שכואב, שיש דעות כאלה שכאילו הדתה, למה אתם מכניסים את הדת לצבא? אתם לא צריכים ללכת להילחם בשם השם? בשמי אני אלך להילחם? תגיד לי, אני הרי יושב פה על האדמה הקדושה הזאת בשם השם. ארץ ישראל קרויה על מי? יעקב, אבינו, יעקב, כי לא יקרא עוד שמך יעקב, נכון? כי עם ישראל. אז השם של המדינה שלי היא על שם יעקב אבינו. יעקב אבינו, הכל זה מהתורה. היהודי בלי תורה לא יכול להיות. יהודי זה רק תורה. כל הסיפור שלנו, הכל זה מכוח התורה. אנחנו יושבים פה על האדמה מכוח התורה. כל הסיפור שלנו, כל ההוויה שלנו, הכל זה מהתורה. אז איך יכול להיות שאתה רוצה שאני אלך להילחם, בשמי אני אלחם? בשמי, מי? בוא תסביר לי איך אני יוצא למלחמה. עם איזה קוד? עם איזה עניין אני יוצא למלחמה? עם דמיונות שאנשים המציאו? הרי בטח שאני צריך לצאת בשם השם. איזה אמונה תהיה לי? אם אני חייל לוחם, אני צריך ללכת באמונה הכי גבוהה שיכולה להיות כדי להילחם. אז בשמי אני אלך? אם אני לא מחובר למקורות, אם אני לא מחובר לאבות אבותיי, אם אני לא מחובר לאדמה, אם אני לא יודע על שמי קרויה המדינה שלי, בשמי אני אלחם? בואו תסבירו לי, תגידו לי. אם אמרתי שמע ישראל והזדעזעתם מזה שאמרנו שמע ישראל לפני שאנחנו נכנסים למלחמה, אז מה קרה? הרי זאת ההיסטוריה, לא ב-148, ההיסטוריה שלנו היא אלפי שנים. זאת הנקודה, וזה עניין של בלבול. אבל ראינו, ברוך השם, שבמלחמה הזאת האחרונה, אנשים כבר שמו ציציות ונכנסו באמונה ושמע, זה פרץ את הגבולות שכבר כל מי שהתנגד לא יכל לדבר, כי ידעו שאם הם ידברו לא יהיו להם חיילים בקרב, כי ראו שברוך השם, ברוך השם, האמונה התפשטה בכל מחנה ישראל, ובעזרת השם זה ילך ויגבר. הוא אומר פה, הוא מבאר בעל התניא, שהתעוררות זו של נפשו הקדושה של כל יהודי באשר הוא למסור את נפשו בשעת ניסיון באמונה היא, לשון בעל התניא, בכוח השם המלובש בה. וכמו שכתוב, ויקץ כי כישן השם. וכי השם ישן חס ושלום. איך אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ישן? הרי כתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אלא שפסוק זה רומז על בחינת החוכמה שבנפש האדם. ואור אין סוף המלובש בה, שלפעמים מרדומה באדם, לפעמים הבחינה הזאת של החוכמה, שהיא נמצאת בנפש, כן? והאור אין סוף של הקדוש ברוך הוא מלובש בה, לפעמים היא רדומה, היא בהסתרה, היא הלכה לישון מה שנקרא. ולכן הוא עושה מעשים שאינם רצויים, אתה לא מבין איך הוא מתנהג ככה, למה הוא עושה ככה? תשמע, הוא עושה ככה כי כרגע זה בהסתרה, וזה כרגע רדום, ובגלל זה הוא עושה מעשים שהם לא רצויים. הוא לא שומר על קדושתו, לא על פי ולא על עיניו וכו'. כי נפשו היא בבחינת שינה, כי כרגע מה שיש הבחינה הזאת של החוכמה בנפש, כרגע היא בבחינת שינה. לכן צריך להיות ערני למצוות. כותב הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם. וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וכו'. למה נקט הרמב״ם ישנים ונרדמים? למה הוא הלך ללשון? למה הוא אמר ככה? אלא שיש מצב שאדם הוא מאוד ערני, אבל הנפש שלו רדומה. והנה פתאום הגיע את רצון והנשמה שלו התעוררה. רואה, פתאום אנחנו מגיעים, כן, לעניין של ראש השנה. והתקיעת שופר הזה, פתאום בן אדם, הנשמה שלו, אמנם הוא ער, הוא הולך, הוא אוכל, הוא הכל, עושה הכל כמו שצריך, אבל משהו בבחינה הפנימית שלו הלך לישון, נרדם. הוא שומע פתאום את השופר, או שהוא בא בבוקר, בן אדם עליך נרדם, אופס, פתאום משהו מבפנים קופץ לו. אז הוא אומר פה, למה נקט הרמב״ם ישנים ונרדמים? הוא אומר, אלא שיש מצב שאדם, שהוא גם אם הוא מאוד ערני, אבל הנפש שלו רדומה, והנה פתאום הגיע את רצון, ראש השנה וכו', והנשמה שלו מתחילה להתעורר. וזה נקרא דברי התעוררות, דברים שמעוררים לב נרדם. לפעמים מארגנים כנסים גדולים של התעוררות וכו'. אבל צריך לדעת שהתעוררות לא תלויה בעוצמת המגברים, ואיזה דרשנים יהיו שם. זה לא כל כך חשוב, אלא הכל תלוי באדם עצמו. אם הוא בא לשם כדי להתעורר או כדי להמשיך לישון. זו כל השאלה. התעוררות פירושה שאדם מכיר את חסרונותיו והוא מצטער על כך שהוא עדיין לא תיקן אותם. זאת אומרת, ההתעוררות זה עבודה רק של האדם. אתה יכול ללכת לכנסים, אתה יכול לעשות עולם. אם לא תעבוד על עצמך, על הפנימיות, ותזהה, ומה שנקרא, את כל המורכבות הזאת של חזרה בתשובה, של להכות על חטא בצורה נכונה, זה לא יעזור גם אם תהיה באצטדיון עם רבנים מכל העולם. אך ורק אצל האדם. אומר פה לשון בעל התניא, לעמוד בניסיון באמונת השם בלי שום טעם ודעת ושכל מושג לו. כלומר, אפילו אם הוא לא מבין מדוע עליו לעמוד בניסיון, להתגבר על הקליפות ותאוות העולם הזה ביתר ובאיסור שהוא גל בהם. לפעמים, מה קורה? הקליפות, לפעמים הם באים לו ביתר. כל המאכלים שהוא אוכל הם בהכשרים מהודרים ביותר. אבל ייתכן שהוא יהיה משוקע כל כולו בתאוות האכילה, והרי הוא נבל ברשות התורה, אין בעיה, מאכל הוא קשר למאדרין מן המאדרין, אבל מאכלות אסורות שהן איסור, מה זה מאכלות אסורות שהן איסור? למה אתה אומר לי פה כפול? מאכלות אסורות זה מאכלות שהן שבויות בשלוש קליפות שדיברנו עליהן בשיעורים הראשונים ראשונים, שהן בגדר איסור, זה אסור לך, עזוב את זה, למה לך? הן אסורות מבחינת אסיר, אדם שיושב בכלא, שיושב במחבוש, ככה מגיע הנפש של האדם שהיא אסורה בכלא עקב המאכלות האסורות האלה. אז מה יוצא פה? אומר פה הרב, הוא נבל ברשות התורה. לכן על האדם להרגיל את עצמו, לסגור את הפה ולקבוע שעות שבהם הוא להכניס אוכל לפיו כלל, לא כל היום לחפש. וגם אם באותם שעות הוא מרגיש שהוא חייב לאכול משהו, עליו להתגבר ולהגביל את עצמו. ובזה הוא יקנה קדושה גדולה לנפשו. אמרנו הרי הקדושה היא מגיעה מהכוח של החוכמה, היא נמשכת מהכוח של החוכמה. ובפרט בשעה שהוא עוסק בתורה, אין לו להתעסק גם באכילה ושאר עניינים גשמיים. שהרי כתוב, אם לפי תהילתך, אדם לא יכול לשבת ולהתחיל לנשנש ותוך כדי הוא לומד תורה. אתה יושב ללמוד תורה, תורה. אוכל, יש לו זמן שלו. לא, תראה גם מבחינה בריאותית, לא טוב שאדם כל פעם ייקח איזה משהו. יש לו את הזמנים, יאכל מה שצריך, סודר, לא צריך גם לא בהלעתה כמו שראינו והבנו מה קורה עם הדברים האלה. כלומר, שלומדים תורה ויש בפה אוכל, הלימוד לא מתקבל בשמיים. כי השם גזר שכשמברכים ומשפחים אותו, וכן כשלומדים את תורתו, צריך שהפה יהיה פנוי מדברים אחרים. כשאדם בא ללמוד תורה, עליו להתנתק מכל העניינים הגשמיים, כיוון שכעת הוא לומד בפני השם ומדבר איתו כבן המדבר עם אביו, ולא ראוי שיתעסק בשעה קדושה כזאת בעניינים אחרים. בעזרת השם אנחנו נמשיך אם ירצה השם אחר.